גדול בזמן הזה. באמת הרבנית חנה הייתה אימא של הרבה מאוד נשים, גם ישראל. היא הייתה אימא של המקום הזה. לכן הזכרתי לפני כמה ימים שמכון הורה עבר לכאן בתחילת השנה. הזדמנתי כאן יום אחד לפני תחילת השנה. הרבנית זהבה התייעצה עם הרבנית חנה איפה לשים כל הציץ, איפה לקלוט כל תמונה. ככה ממש הייתה אימא של מכון הורה, ממש. זה היה לה המון, הרבה מאוד שנים התייעצה איתה בכל מה שזה עכשיו. אני מנסה בעזרת השם להמשיך את תורתה ודרכה, גניותנו ודלותנו. השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתה. אחת השאלות המפורסמות ביחס ליום העצמאות, על מה בעצם כל החגיגה? על מה בעצם אנחנו חוגגים? על מה לומר הלל? מה העניין? אם לומר שהעניין הוא הניצחון במלחמה, אז א', היו הרבה הרוגים במלחמה, אז זה מלווה בצער גדול. ב', עוד לא הסתיימה המלחמה. ג', התוצאה של הניצחון במלחמה היא לכאורה, למי שמדומה מבחוץ, היא לא מי יודע מה, יש עוד הרבה בעיות במדינת ישראל היום. אולי השאלה החשובה ביותר, לא היה ראוי לקבוע את התאריך ל-A ב-E-R. כי בעצם ב-A ב-E-R רק נפתחה המלחמה. מה שהיה ב-A ב-E-R זה סך הכל הכרזת המדינה על ידי מנהיגי האומה הפוליטיים ביום שישי בשעה 2 בצהריים, ושעתיים אחת אחרי התחילה המלחמה. על מה בדיוק ההלל? על מה בדיוק הנקודה שעליה בעצם אנחנו חוגגים את יום העצמאות ב-A ב-E-R דווקא? גם למאן דאמר שסובר שיש מה לחוג, אז זה לא היה אמור להיות לכאורה ב-A ב-E-R, אלא היה אמור להיות בסיום המלחמה, או אולי בסיום כל המלחמות שעדיין לא סיימנו אותן. אז אנחנו ננסה להבין רק את הנקודה הזאת, מה קרה ב-A ב-E-R התש"ח. זה נושא רחב, ננסה לגעת ככה בזמננו הקצר שיש לפנינו. נלך למקום אחר לגמרי ומתוך זה ניכנס לעניין. הגמרא במסכת בבא מציע, בדף כ"ו, מקור אחד, מביאה מקרה. אנחנו יודעים שיש ארבעה סוגים של שומרים, שומר שכר, שומר חינם, סוחר ושואף, וכל אחד מהם חייב בדברים מסוימים ופטור בדברים אחרים. בכל אופן, באונס, ודאי שרוב השומרים פטורים. אז אומרת הגמרא ככה, רואה שהיה רואה, והניח עדרו. היה אדם אחד שהיה לו עדר כבשים, מסר את הכבשים לשליח, לרועה אחר שיראה את צונו. מה עשה השליח הזה? הניח עדרו, הניח את העדר שלו, הניח את העדר של בעל הבית, הוא בא לעיר. הלך לעיר, עזב את העדר כמה דקות או כמה שעות, והעדר נשאר לבדו. ומה קרה לעדר? הוא בא זאב וטרף, הוא בא ארי ודרס. כלומר, הגיעו חרטאות וטרפו את הכבשים. עכשיו, האם בעל הבית יכול לבוא בטענה לאותו השליח, למה לא היית שם? אם היית שם, היית יכול להציל את העדר מפני הארי והזאב. אומרת הגמרא, אין אומרים לו, אין אומרים אילו היה שם היה מציל. אי אפשר לומר לאותו רועה שהזניח את העדר, שהלך לסדר כמה סידורים בעיר, אין אומרים לו, אם היית שם, היית יכול להציל, כי מי יכול להתמודד מול אריה וזאב? אז גם אם הוא היה שם, הוא לא היה מציל את העדר. אז לא משנה, אז האסון הזה שקרה, הטרגדיה הזאת שקרתה, שנטרף העדר, היא לא תלויה ברשלנות של השליח, של הרועה השליח. אלא מה? אלא עומדין אותו, אם יכול להציל חייו, ואם לאו פטור. אלא תלוי כל מקרה לגופו. אם הנזק היה כתוצאה מרשלנותו, כי אם הוא היה באותה סיטואציה יכול להציל את הכבשים, אז הוא חייב בנזק. אבל אם זה מקרה כמו ארי וזאב, שבדרך כלל אי אפשר לעמוד מול אויב כזה, אז המציאות שלו שם לא הייתה עוזרת, אז הוא פטור. אז נכון שהוא התרשל, אבל אי אפשר לתלות בו את האשמה על זה שנטרף העדר. כי גם אם היה שם, העדר היה נטרף. שאתה אומר, רגע, רגע, רגע. אבל אולי בעל הבית יכול לומר לשליח, לרועה שהלך לעיר, שהזניח את העדר, והמן, למה? יכול הרועה בעל הבית, סליחה, בעל הבית לומר לרועה, והמן נמלא, יכול לומר לו, אי אבת אתם, אם היית שם, אם היית בזמן שהאריה הגיע לעדר, אבה מקיים בך, היה יכול הקדוש ברוך הוא לקיים בך, את מה שנאמר בדוד המלך. מה נאמר בדוד המלך בספר דברי הימים, וגם בשמואל? היה מקיים בך גם את הארי, גם את הדוב יקרא עבדיך. הטענה הזאת של גם את הארי, גם את הדוב יקרא עבדיך, זאת הטענה שדוד המלך משתמש בה לשאול להילחם מול גוליאת. הוא אומר לו, אתה תדאג, אני כבר ניצח את הארי והדוב, אני אנצח גם את גוליאת. זאת הטענה שדוד משתמש בה, ובעקבות הטענה הזאת שאול מאפשר לו להילחם. אז אם כן יכול בעל הבית לומר לרועה, אם היית עם העדר בזמן שאריה הגיע, היה הקדוש ברוך הוא יכול להפיח בך, להכניס בך איזשהו כוח כזה שנראה תכף את ההגדרה שלו, והיית יכול להקות את האריה. אז אם כן אתה חייב. אומרת הגמרא, אומר לו הרועה, זה שהזניח את העדר, אז אני אקרא עוד פעם, אי אבת אתם ומקיים בך גם את הארי גם את הדוב יקרא עבדך משום, גם הדוב יקרא עבדך, יקרא עבדך. עונה לו אותו רועה לבעל הבית, לא, הטענה שלך היא לא טענה נכונה. למה? כי אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לי נס, שאני אנצח את האריה ואת הדוב, כמו שעשה נס לדוד המלך שיקרא את האריה ואת הדוב. אבל אם היית ראוי לנס, אז הקדוש ברוך הוא היה עושה לך נס כמו חנינא בן דוסא. מה היה הנס של חנינא בן דוסא? שהעיזים של חנינא בן דוסא ראו בשדה, ובאו דובים, ולא הצליחו לטרוף את העיזים, אלא העיזים הרגו את הדובים, ואחזו אותם בקרניהם, והביאו את הדובים בקרניים מרבי חנינא בן דוסא. אז אם כן, זה שאני לא הייתי שם, זה לא אומר שזה תלוי בי. כי אם היית זכאי לנס, אז הקדוש ברוך הוא היה עושה לך נס כמו רבי חנינא בן דוסא. אז אתה אומר, זה אשמתך אם היית שם, היה נס. אני אומר, לא, אם היית זכאי לנס, אז זה, הקדוש ברוך הוא עושה לך נס גם אם לא הייתי. נקרא את זה. משום דאמר לי, אי אבת חזית, הרועה יכול לומר לבעל הבית, אי אבת חזית יתרחו של הכניסה, אם היית ראוי שיתרחש לך נס, ונצח את אריה והזאב, אבי יתרחש לך ניסה. כי רבי חנינא בן דוסא, דמתי על איזה דובה בקרני, שהעיזים הביאו את הדובים בקרני, אז אם כן יכול השליח לומר לבעל הבית, אם אתה ראוי לנס, זה לא היה קשור אליי, לא היה תביבי בכלל, לכן אני פטור בזה שהזנחתי את העדר. אומרת הגמרא, רגע, הטענה הזאת של השליח לבעל הבית איננה נכונה. וכך מסקנת הגמרא. ונמלא יכול בעל הבית לומר לרועה, נא לא להתייאש מלימוד הגמרא. ונמלא, יש כאן עקרונות חשובים מאוד. ונמלא, נידה לניסה רבה לא אבה חזינה, לניסה זוטה חזינה. יכול בעל הבית לומר לשליח, תשמע, נס גדול כמו הנס שקרא לחנינא בן דוסא, שהכבשים שלי יוחזו בקרניהם את האריות ואת הזאבים, זה אני לא ראוי. אבל נס קטן, ניסא זוטא, שהרועה שלי, שהשליח שלי יתמודד מול האריות והזאבים וינצח אותה, זה אולי אני כאן ראוי. אז אתה לא יכול לומר לי, אם אני הייתי ראוי לנס, לא היית צריך אותי. יש נס גדול, ניסא רבה, ויש נס קטן, ניסא זוטא. אז אני הייתי אולי זכאי לניסא זוטא, ובזה שאתה לא היית שם, הפקדת את האפשרות שלי לנס קטן. למדנו מכאן עיקרון ראשון קודם כל, שישנם שני סוגי ניסים. יש נס שנקרא ניסא רבה, יש נס שנקרא ניסא זוטא. מה ההבדל העקרוני בין ניסא רבה לניסא זוטא? ניסא רבה זה נס שאין שום שותפות של האדם בנס. הקדוש ברוך הוא פועל לבדו. ניסא זוטא זה נס שהאדם פועל, אבל הוא פועל, ותכף נגדיר את זה בצורה יותר מדויקת, הוא פועל מתוך ההשתתפות של האדם, אבל הרבה מעבר היכולת ההגיונית של האדם. כלומר, אדם משתדל, והקדוש ברוך הוא לוקח את ההשתדלות הזאת וממשיך אותה הרבה הלאה, הרבה קדימה. אז מה, וזאת המסקנה של הגמרא, שאותו הרועה היה צריך להיות בחינת ניסא זוטא. למדנו מכאן הגדרה גדולה מאוד לחיים שלנו. שבחיים שלנו אנחנו צריכים להיות בחינת ניסא זוטא, עובדה שאפשר לבוא אליו בטענה ממונית, הוא יהיה חייב לשלם. כלומר, אנחנו צריכים מצד אחד להשתדל, לקחת אחריות, ומצד שני לדעת שהאחריות שאנחנו לוקחים היא מסוימת, היא פרופורציונית, אנחנו משתדלים כפי יכולתנו, ואם אנחנו משתדלים באמת, אז הקדוש ברוך הוא יכול להמשיך את ההשתדלות שלנו הרבה מעבר לפרופורציות של ההשתדלות. כך הסתיימה הסוגיה הזו בגמרא. עכשיו, מה ההגדרה, כלומר, אם ההדרכה לפי הגמרא הזו, היא להיות שייך לניסה זוטה, לנס קטן, מה ההגדרה של ניסה זוטה? בואו נגיד את זה אחרת. מה היינו מצפים שתהיה ההגדרה של נס קטן? מה זה נס קטן לפי הסיפור הזה? כלומר, אם נחזור לסיפור, בר יהיה להגד. אז מה זה נס קטן? נא להגדיר בצורה מדויקת. מה זה נס קטן? לפי הבנה פשוטה. מצוין. זאת ההגדרה לכאורה. נס קטן זה שהרואה היה מנצח את האריה והזה. נכון? זאת לכאורה ההגדרה. נס קטן, כלומר בעל הבית יכול להגיד לרואה, היה יכול לעשות לך נס קטן, כלומר לי כי אתה שליח שלי, והנס הקטן הזה היה שאתה ניצחת, היית מנצח את האריה והזה, וזה שברחת לעיר, הלכת לעיר, נעלמת לעיר, זה בעיה שלך. אז לכאורה משמע שההגדרה של נס קטן זה ניצחון במאבק. זאת ההגדרה. אבל מה נעשה? תוספות לא מסביר כך. אומר תוספות במקום, נקרא רק בסוף. שורה שלישית מהסוף. היא הביאתם, אם היה שם, זה מה שבעל הבית יכול להגיד לרואה, אם היית שם היה מתרחש לך נס קטן, מה זה נס קטן? הגדרה של נס קטן. היא הביאתם, היה בו רוח, גבורה ודעת, או רוח, דעת וגבורה להילחם. אז מה הגדרה של נס קטן? זה לא שאלה וירטואלית. מה ההגדרה של נס קטן? כלומר, הנס הוא לא התוצאה. הנס הוא לא הניצחון. הנס הוא המוטיבציה, או האמון העצמי, בעצמי, שאני בכלל מסוגל להילחם מול האריה והזאב. שההגדרה הזאת מוגדרת בתוספות בשלוש מילים. רוח, דעת וגבורה, או רוח, גבורה ודעת. אנחנו ננסה היום להבין רק את המשפט הזה. מה זה רוח, דעת וגבורה? כלומר, הניסה זוטה זה לא על התוצאה, אלא על האפשרות לתוצאה, על הפוטנציאל. בסדר, זה ברור, כי אם אנחנו לא מבינים עכשיו את ההגדרה הזאת, אז יהיה לנו קשה בהמשך. כלומר, נס קטן, אנחנו עדיין במקור קטן. אני קורא עוד פעם לצוף תוספות. איה ואתם, היה קורא לך ניסה זוטה, היה בו רוח, גבורה ודעת להילחם. והיה ומקיים וגם את אריה ואת הדוב. אז החידוש של דוד המלך זה לא שהוא ניצח את אריה ואת הדוב. החידוש של דוד המלך שהיה לו בכלל תעוזה להתמודד מול אריה והדוב. והתעוזה הזאת, התוצאה שלה הייתה שהוא ניצח. אבל הניצחון הוא לא הנס. הנס זה האפשרות, המעמד הפנימי של דוד המלך בכלל לעלות כאבה מינה להתמודד מול אריה והדוב. זה החידוש. זה נס קטן. יוצא לפי זה, אם אנחנו רגע מגדירים את העיקרון באופן כללי, יוצא מזה שאנחנו צריכים לנהל את חיינו כפרט וכעם, באופן שניסה זוטה ואומר, אנחנו צריכים לנהל את חיינו שאנחנו משתדלים ומאפשרים לקדוש ברוך הוא להמשיך את ההשתדלות הזאת הרבה מעבר לפרופורציות, כשהכל תלוי במוטיבציה ובאמונה העצמית, שאחרי, מתוך מה שאנחנו נעשה, אנחנו יכולים להצליח. אבל הנס הוא לא להצליח. המטרה היא לא להצליח. המטרה היא האמונה שאפשר להצליח. זאת המטרה. מתוך האמונה שאפשר להצליח, בזאת השם אנחנו גם נצליח. כמו דוד המלך שיקרא את האריה ואת הדוב. אנחנו נראה בהמשך. נראה בהמשך באופן כללי מאוד, כן. נראה בהמשך. מצוין. שאלה מצוינת. איך יודעים מתי זה מטורף לחלוטין? ודאי, לכן יש כאן הגדרה מדויקת. יש כאן הגדרה, שלוש מילים. רוח, דעת וגבורה. היה פה פעם טוש. פעם. אז אנחנו היום ננסה להבין רק את ההגדרה הזאת בתוספות. שלושת המילים עליו. רוח, דעת וגבורה. אני בכוונה כותב את זה לפי הסדר הזה, למרות שלפי הנוסח של תוספות זה גבורה קודמת לדעת, אבל נעבור בהמשך שחשוב הסדר הזה. עכשיו בואו נראה איך זה קשור בכלל ליום העצמאות. אז מה קרה בעצם ביום העצמאות? מה קרה ב-A-B-E-R? אומר הרב ציודה במקור 3, המאמר הזה נקרא לקדושת יום עצמאותנו, מה הנקודה האמיתית של יום העצמאות. אמנם נס הניסים ופלא הפלאות, היסוד והשורש של כל אלה אשר הראנו השם, מה נס הניסים, פלא הפלאות של יום העצמאות של אביה, הלא הוא עניינו של היום הזה, הוא הכרזת ההחלטה כמה בתי מדינת ישראל. נקדים טיפת המאוחר, האומץ להכריז קבל עם ועולם כנגד כל הסיכויים הפוליטיים וכנגד לקיחה בחשבון שתוך כמה שעות פורצת מלחמה כפי שהיה בפועל, המסוגלות להכריז על הקמת המדינה למרות שהשכל הרציונלי שלנו עם ההשלכות של אותו שכל היה יכול לומר לא, והיו כאלה שאמרו לא כי מי יודע לאן זה יוביל, האומץ הזה, הרוח דעת וגבורה הזאת להילחם, לא להילחם כרגע במעמד הצבאי, להילחם במעמד הפוליטי, להילחם מול השכל, להילחם מול הלחצים, להילחם מול כל מה שהוא בחינת עולם הזה, זה עניינו של ABR. אנחנו חוגים את יום העצמאות בחלון הניצחון במלחמה, כי המלחמה עוד לא הסתיימה, לחינמי, למען דאמר ששואל המלחמה עוד לא הסתיימה, אתה צודק. אז מה התחדש ב-ABR? התחדש ב-ABR שהתמלנו רוח, דעת וגבורה, ותכף בעזרת השם נגדיר כל מילה. מה זה רוח, דעת וגבורה? הכרזת, הלא עניינו של היום הזה, היא הכרזת ההחלטה כי קמה ותהי מדינת ישראל, כי התחילה קמה וגם נמצא בעצמאות שליטתנו על ארץ אבותינו מורשת נחלתנו. אי יומא דקגרין. שימו לב, נפלא מאוד, הדברים כשהרב ציודה כאן חשובים מאוד. אומץ הגבורה ועוז הרוח, הנה תוספות. אומץ הגבורה ורוח ועוז הרוח של אנשי ציבוריותנו, הפוליטיקאים שהתכנסו בתל אביב, אשר התכנסו ביום ABR בבית המזכירות בתל אביב, והודיעו אל מרחבי העולם כולו וממשלותיו כי יש מדינת ישראל, למרות שאנחנו ידענו, לקחנו בחשבון את כל מה שעתיד להיות מזה, ואלה, כלומר, העולם וממשלותיו, סברו וקיבלו ברצון, ובחיוב, וכגל של אבנים, וכגל של אגוזים המשיכו לסדר הכרה, לאט לאט הכרה בינלאומית, התקרבות ויחסים בינלאומיים, כל הגבורה הפוליטית הזאת היא אחת, אחד הוא עם רוח הגבורה הנשגבה של גיבורי צבאותינו הקדושים לכל, עם גיבורי צבאותינו קדושינו לכל פלגותיהם, מוסרי נפשותיהם התיאורות של קדושת השם וארצו וימו ותורתו. כלומר, זה שחיילינו התמלאו ברוח דעת וגבורה להילחם, זה היה המשך ישיר של הכרזת מנהיגי אומתנו להכריז על הקמת המדינה. ולכן זה בכלל לא מתחיל בניצחון, אלא זה מתחיל באומץ, בחוסן הפנימי, באמונה הפנימית. אומץ הגבורה הזה, דילגתי טיפה, במסירות הנפש של חיילינו ובהתמסרות הרוח של פוליטיקאינו, אשר הפיח בתוכנו אלוקי אבותינו קורא דורותינו, נראה את המשפט הזה עוד מעט, שהרוח הזאת היא לא מצלה מאיתנו, היא באה ממקום יותר גבוה, אשר הפיח בתוכנו אלוקי אבותינו קורא דורותינו, הוא הנה הוא יסודם ושורשם של כל הניסים והנפלאות אשר בהתגלותו זאת עלינו בהגיעו אותנו אל זמננו זה ואל קיומנו זה. זה היסוד של יום העצמאות, לא להתבלבל בזה. היסוד של יום העצמאות זה רוח, דעת וגבורה שאחזה בעם ישראל כעם ובהנהגה שלו ובשלוחים שלו. זה החידוש של יום העצמאות. הנה מסיע הרב צודת הגמרא שהזכרנו. הדברי הגמרא ובבא מציע קובב, כי הצלת הרואה את אסון מן הזאב ומן הארי חשובה היא בתור נס, מסזוטה, כמו גם מה שאמר בדוד שהיכה את הארי ואת הדוב להצלת צונו, מבואר בתוספות שם, כי זהו ברוח הגבורה והדעת להילחם שבא עליו במצבו זה. מבואר כי דוד מבואר כי רוח הגבורה והדעת המתגלה באדם להתגבר על כוחות המשחיתים ומתנגדים לקיומו, כשהשכל הרציונלי אומר שאין לך סיכוי, או לפחות יש סיכוי אבל קלוש, אז זה הוא נס המופיע ממרומים, הרוח הזאת. וכבר נברר את הרוח. וכוח הדחיפה הרוחנית העליונה הפנימית, והפנימית העושה את ההתעוררות וההתאמצות ואת ההתחכמות וההתגברות לתנופת הצלה ותקומה. ואם כך הוא במעשה הצלה וישועה של דוד במרית צונו הפרטית, בטרם היותו מלך ישראל, האם זה מה שהקדוש ברוך הוא גרם, הופיע אצל דוד, כאיש פרטי, כרועה צאן? כמובן זה היה הכנה לקבלת יכולתו, כי זה הכין אותו להיות מלך על ישראל. ומזה נמשכת ההגדרה הזו גם לכל מצב כזה של אדם פרטי, שחי במדרגה של ניסא זוטא, מנהלת חיים במדרגה של ניסא זוטא. על אחת כמה וכמה, ובעניין כלל ישראל, ובמהלך ישועתו ומעשה הצלתו ותקומתו, שיינו באים כאן במגע ישיר וברור, ובגלוי ברוח הגבורה והדעת. אפשר לומר בוודאות, שהיינו פעמיים בהיסטוריה, יותר, אבל פעמיים ברורות, טרום מלחמת השחרור וטרום מלחמת ששת הימים. המצב היה קשה מאוד בעם ישראל, חסר סיכוי, כמעט לחלוטין. והקדוש ברוך הוא הראה לנו רוח ממרום, והתמלאנו דעת וגבורה. שאיננו באים במגע ישיר וברור וגלוי ברוח הגבורה והדעת המופיע עלינו, גם בניסא רבא וגם בניסא זוטא. במלחמת השחרור וטרום הקמת המדינה זה לא היה ניסא זוטא, זה היה ניסא רבא ממש, למרות שעשינו השתדלות. אבל זה חסר פרופורציות לחלוטין. רוח הגבורה הזה נמשך ממקור הנשמה של כנסת ישראל כולה וממרומם העמקי המת הנותן נשמה לעם עליה והרוח להלכים בה למתנחלים עליה ומחדשים בה את תחיית עמיתם ואת תשובת הערתם וכו' וכו'. יוצא אם אנחנו מסכים. החידוש של יום העצמאות של ה' באייר זאת לא המלחמה וגם לא הניצחון אותך. החידוש הוא האומץ הפנימי, ההתמלאות ברוח דעת וגבורה. טוב. עכשיו ננסה להבין כל מילה. ננסה להבין את המילה רוח, ננסה להבין את המילה דעת, ננסה להבין את המילה גבורה. נתחיל ברוח. אנחנו מכירים באופן כללי שההנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולם בכלל, כל אחד מהפרטים ונתן ישראל וכלל האנושות, כל המציאות, היא משיב הרוח ומוריד הגשם. כלומר, הקדוש ברוך הוא משיב איזושהי תנועה רוחנית, איזושהי רוחניות אלוקית עליונה, הוא מתחיל, משיב הרוח, והרוח הזאת מתלבשת באיזשהו לבוש גשמי, גשם, והגשמיות הזאת, הרוחניות שמסתתרת בתוך הגשמיות, יורדת אל המציאות שלנו, ולאט לאט מתחילה להצמיח, מתחילה לצמוח, יורדת אל המציאות הדוממת, ואחרי זה אולי לצומח, וכו' וכו', כפשוטו וכדרשו. כלומר, סדר הופעת השם בעולם, באופן כללי, הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. הקדוש ברוך הוא מתחיל באיזושהי הערה משלו, מלביש אותה בלבוש שמתאים לעולם הזה, ואנחנו צריכים לגלות את הערך הפנימי, ומתוך הערך הפנימי הזה, להפריח את העולם הזה מתוך הערך הפנימי שלו. זה בעצם כל התורה כולה על רגל אחת. משיב הרוח הוא מוריד הגשם. וכשזה יורד למדרגת גשם, זה יורד. זאת אומרת, כשזה מופיע ברמה גשמית, אז לפעמים אנחנו תקועים במעטפת, רואים רק את הגשם. לא מזהים את הנקודה הפנימית שברוח. זאת הבעיה. עכשיו, אם זה נכון כהנהגה כוללת, כהנהגה אלוקית כוללת, קל וחומר בן קל וחומר, זה נכון להנהגה האלוקית לתיקון עולם, שמופיע דרך גאולת ישראל, אז כיצד תהיה גאולת ישראל? כלומר, חייבת להיות בגאולת ישראל, שלב ראשון, חייב להיות שלב ראשון, שבו הקדוש ברוך הוא מכניס בנו רוח משלו. וכדי להבין את זה בצורה חריפה, צריכים להיפגש עם הגר"א. הגר"א מפורסם במקור 4, מופיע בסוף ספר דצניותא. אולי הקדמה כללית. אנחנו יודעים שאם אנחנו מתבוננים באדם, בחייו ואחרי מותו, ישנם מספר שלבים. השלב הראשון, שיש רוח בגוף. השלב השני, זה בחייו של אדם. השלב השני, לא עלינו שאדם נפטר, הרוח עוזבת את הגוף, ונשאר גוף. מה זה גוף? גוף מקף, בשר, קודם כל, שלד עצמות. בשר זה שלד עצמות. זה גוף. כלומר, לא עלינו אם נפתח קבר של אדם לא הרבה זמן אחרי מותו, נמצא בשר ועצמות. טוב, יעבור קצת זמן, הבשר מתחיל להיאכל. מה נשאר? שלד עצמות. אין בשר, יש רק שלד עצמות. יעבור עוד קצת זמן, אולי עוד הרבה זמן, העצמות כבר לא יהיו מחוברות אחת לשנייה. הן יהיו מפורדות, כמו שהם מוצאים היום בקברים עתיקים, אז לא מוצאים עצמות בגוף, לא מוצאים כמעט שלד, אלא מוצאים אוסף עצמות. ואם נחכה עוד קצת זמן, מה נמצא? מה נמצא גם? מתחת לאדמה. אדמה. זה מה שנמצא. אפר. כלומר, אם אחרי הרבה מאוד זמן יפתח אדם, במחור, קבר, מה הוא ימצא? כלום. הוא ימצא אדמה. יגידו לו, אתה יודע, פה נקבר בן אדם. מה פתאום, אני רואה פה אדמה, איזה אדמה, איזה אדמה אתה מדבר? אני רואה פה אדמה. אומר הגר"א, זה מה שאמר יחזקאל הנביא בחזון העצמות היבשות, וזה התהליך שעברנו בגלות. ותכף נראה למה זה משמעותי, שהגענו למצב שאנחנו לא שוכנים באפר, אלא אנחנו אפר. זה משמעותי מאוד שאנחנו נהפכנו לאפר בגלות ולא רק להיות באפר. התנערי מאפר קומי, זה לא אנחנו בני אדם, בתוך אפר, עכשיו קום בן אדם. לא. התנערי מאפר קומי זה אתה אפר. אז מתוך שאתה אפר תתחיל להיות פתאום בן אדם. איך אפשר? מצאנו פעם אחת שאפר נהיה בן אדם. מתי מצאנו את זה? בבריאת העולם. עכשיו, מה יכול להפוך אפר לבן אדם? ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן אדם. ויפר באפר נשמת חיים, ויהיה לנו נפש חדה. כלומר, האופציה, הדרך היחידה להפוך אפר לבן אדם, זה התערבות אלוקית. הקדוש ברוך הוא נופח רוח, נשמה, לשון נשימה. הקדוש ברוך הוא נשם לתוך האפר הזה, והנשימה הזאת הפכה את האפר לאדם. זה מה שקרה לנו בגלות. בואו נראה דברי הגר"א. הגר"א מתאר כאן את התהליך, יש הרבה מה לברר, אבל רק באופן כללי. כי מעט, מקור ארבע, כי מעט שחרב הבית, יצא רוחנו, עטרת ראשנו. הרוח הכללית נשארה בארץ ישראל. ונשארנו רק אנחנו, הוא גוף שינה בלא נפש. לגלות יצאה, רק הגוף יצא. אומנם נשארה איזו לחלוכית רוח קטנה, כדי לשמר את החיים. ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר. ואז התחיל תהליך של בית קברות, התחיל תהליך של לא עלינו. מה קורה? לאדם קבור. ורימה מסובבת עלינו. ואין בידינו להציל, אין עובדי כוכבים האוכלים בשרנו, לאט לאט התחילו לאכול את הבשר, ואחרי התחילו לאכול את העצמות, ואחרי זה כבר לא ישוב עצמות, ואחרי זה נהפכנו לאפר. ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, בהתחלה הייתה איזו לחלוכית רוחנית שנשארה בגלות, עד שנרכב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור. ומכל מקום היו עדיין העצמות קיימות, שהן התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף. עד שנרכבו העצמות, אפילו העצמות כבר התחילו לרקב, ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו, ומה קרה אז? ונעשה עפר. זה החילוף. ושכה לעפר נפשנו. הנפש שלנו נפחה פתאום לעפר, כלומר, אין כאן בכלל הווה אמינה שיש פה צורת אדם. אין אדם. ואנחנו מדברים עכשיו על נמשל של בית הקברות של הגלות. הגענו למצב בגלות, שאנחנו כשעצמנו כעם נהפכנו לכלום, נהפכנו ללא עם, חס ושלום, בלי עם. ומה קרה? ואז התחיל פלא גדול. ואנחנו מקווים, אתה אומר הגר"א, לתחיית המתים. זה לא גוזמה של הגר"א, נראה שזה גוזמה של הגר"א, זה לא גוזמה, זה גם לא גוזמה של יחזקאל הנביא. התנערי ממה? מעפר? קומי. את שאת, אותו עם ישראל שנהיה עפר, קום, תהיה בן אדם. ויערה רוח ממרום עלינו. עכשיו ברור, מה זה רוח, דעת וגבורה? השלב הראשון הוא השלב שבו הקדוש ברוך הוא מתערב ומערה עלינו רוח ממרום. מתי צריך להערות רוח? תמיד. כי בלי משיב הרוח אין מוריד הגשם. קל וחומר בין קל וחומר ביחס לגאולת העולם דרך עם ישראל. קל וחומר בין בנו של קל וחומר, כשעם ישראל נמצא במצב שהוא נהפך לאפר ואין עם, חס ושלום. זה מה שקרה, אומר הגר"א, התחיל התהליך, וזה התגבש לכלל ממש, נראה תכף, ב-A ב-E-R, דעת וגבורה. אבל קודם כל רוח. ואנחנו מקווים עתה לתחיית המתים, מתנערים מאפר קומי, ויערה רוח ממרום עלינו. פלאי פלאי פלאות. אותו דבר אומר אור החיים הקדוש. מקור חמש, שורה חמישית בערך, והגאולה תהיה. כיצד הופיע הגאולה? בהאיר ליבות בני אדם. הנה, כתוב אנחנו נתחיל להאיר את המת. זה לא יבוא מתוך איזה שואה בלתי נסבלת. סליחה שאני אומר את זה באופן הזה, אבל אם תחילת הציונות הפוליטית והמעשית הייתה מופיעה אחרי השואה, אוי ואבוי היה לנו. כי אז היינו תולים את הדברים במאורעות ממשיים, ארציים, כאלה ואחרים. אתה יודע למה חדורים לארץ ישראל? כי כבר הגיעו מעמד נפש בגלות. לא נכון. היה קשה בגלות. היו אוגרום עם צרות קשות מאוד. אבל עובדה שהציונות התחילה לפני השואה. כלומר, זה לא היה במצב כזה של אין ברירה. זה לא התחיל, כל התפיסה שהתחיל, שהציונות התחילה ממקלט בטוח, ממלחמת אין ברירה, זה לא נכון. שאלתי כמה יהודים, היה קשה, אבל לא ברמת בלתי אפשרי. נכון, זה מעורר, אבל זה לא התחיל משם. זה מה שאני רוצה להגיד, זה לא התחיל משם. שאלתי כמה יהודים עולים מאתיופיה, לעליותיהם השונות, בפרט לעליות הגדולות, שאמרו שאחד הדברים המפתיעים, אותם, שלא הייתה שום סיבה שפתאום התחילה תנועה מאתיופיה לארץ ישראל. שום סיבה, לא פוליטית, לא כלכלית, הם לא סבלו שם מבעיות כלכליות, לא אנטישמיות, כלום. אפילו הרבנים שלהם, כן, לא יודעים להסביר את זה. שאלו אותם, לא יודעים להסביר. פתאום אותו בחור הכניס איזה רוח ממרום, אומר, קדימה, ציון. לכו, ציון. איזה סכנה בדרך, אפשר למות בו בדרך, ומתו בדרך, נכון. בלתי הגיוני, לא מובן, רוח. ואותו דבר רוחם הקדוש, והגאולה תהיה בעיר ליבות בני אדם. כולנו יודעים מה קורה לאדם שמירים אותו בבוקר. הוא רוצה להישאר קצת תפוחי אדמה, מקף אפר. לא רוצה שתיכנס בו רוח באפר הזה. נוח לו שהאפר נמצא במקומו הטבעי, סטטי. אז מעוררים אותו. אבל הוא רואה שהוא, אבל הוא עייף, הוא ישן. רוצה להישאר מת. והגאולה תהיה בעיר ליבות בני אדם, ויאמר להם, לעם ישראל ולהנהגתו, הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם. ומה ירב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב שכון אביכם בארץ ישראל ולוקי העולם ברוך הוא. וימאיס בעיניו שאהבת הנדמים והנרדמים, ויראם בחשק הרוחני. כמו הוא מעורר אותנו, מערה עלינו רוח ממרום, רוח דעת וגבורה. עד אשר יטיבו מעשיהם, צריך להגדיר מה נקרא הטבת המעשים, אבל קודם כל ההטבה הראשונה זה לשמוע לרוח, להקשיב לרוח. ונדבר על זה בלי נדר היום בלילה. עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל השם ממקרו. ועל זה עתידים ניתן את הדין, דבר נורא והיום כאן ברכה. על זה עתידים ניתן את הדין, אלה שלא הקשיבו, לא התעוררו, נשארו ישנים. כתוב, נדבר על זה הערב בהרחבה. אנחנו אומרים בהלל, כל רינה וישועה, ועולי צדיקים. הגרא, על פי תחילת ספר משלי, אומר, יש ארבע רמות של קול. יש רמה ראשונה של רינה. רינה זה קול עמום כזה. זה כזה, כמו שאנחנו רואים, מרננים אחריו. יש משהו עמום מאוד, לא ברור, אין ראיות לכלום. רינה. אם תהיו רגע בשקט. טוב, אנחנו שומעים מכוניות, אבל יש איזה רעש ברקע שאנחנו לא יודעים, זה נקרא רינה. המדרגה השנייה זה קול. קול זה כבר משהו יותר ברור. אפשר לשמוע קול מכוני. המדרגה השלישית זה קריאה. קריאה זה כבר שיותר מקרוב, מישהו קורא לך כבר. אתה לא שומע סתם קול, אתה שומע מה הוא אומר. בוא רגע. והשלב הרביעי זה דיבור. דיבור הוא מתקרב אליך, אבל תמיד יכולים לדבר. אז יש ארבעה שלבים. ויחס בין קורא לנקרא. יש רינה, קול, קריאה, דיבור. זה אפילפלר. מבין. מה שומעים הצדיקים? את מה הם שומעים? את הקול של הרינה. קול, רינה! לא קול קריאה ודיבור. קול רינה ומדייק הרב בעולת ראייה. בדרך כלל הרינה היא אחרי הישועה, כאן זה הפוך, הרינה היא לפני הישועה, כי הם כבר מקשיבים, כי הם רואים את הישועה כבר. הם מרגישים שזה ישועה. אז קול, רינה, זה רק קול של רינה, זה הכל. וישועה, בואו לצדיקים. אין לך כדי למקום אחר, כדי להסביר את זה ממקום אחר. אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מה זאת אבן שנקראת ראש פינה? פשט. מסבירים הפרשים. יש אבנים שהן נמצאות באמצע הכותל, באמצע הכותל. יש אבנים שהן נמצאות בפינה. כלומר, אבן שנמצאת בפינה, אם נסתכל רגע לפינה שם, האבן שנמצאת פה, היא צריכה בעצם להחזיק שלושה כתלים. היא צריכה להחזיק שתי קירות, וזה את הרצפה, או את התקרה. כלומר, יש אבנים כאלה, שהן לא אבנים רגילות. הן אבנים שנהפכים לראש של הפינה. והחידוש, שיש בונים שרואים אבנים מסוימות, ואולי להגיד יותר מזה, שהם כבר בנו, אולי דרך האבנים האלה, עם הנמשל של הדברים מהיום, והם מועסים באבן. אבן מעשו הבונים, כי הם לא מאמינים שהיא מסוגלת להיות ראש פינה. כי להיות אבן של ראש פינה זה לא אבן רגילה. זה כל רינה בישועה, אבל לצדיקי, צריך להקשיב טוב לרינה. ומה החידוש? אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. יש בונים שרואים אבנים ומועסים בהם. אבל מה צדיקים יודעים? לקחת את אותה אבן ולשים אותה בראש הפינה והיא תהיה ראש פינה. וזה באמת מת השמת הזאת. היא נפלד מהם. זה היום עכשיו עשה השם נגילה ונשמחה. בוא, בא השם. זה הפשר. אז כל רינה וישועה בועלי צדיקים. אז הכל מתחיל ברוח, שהכל מחוסך הכל משיב רוח, זה הכל, יש איזה צנועה רוחנית כזאת, סמויה, שקטה, נסתרת, כלפי חוץ לא רואים, לא שומעים, לא מרגישים, אולי מרגישים הפוך, אולי רואים הפוך. אבל הדבר הראשון זה להיות קשוב לרוח. אז מה זה מסתזות ההגדרה הראשונה? הגדרה הראשונה זה להתמלא ברוח. זה להיות פתוח לאיזושהי הופעה אלוקית שהיא מעבר לפרופורציות שלך קודם. ובי ביאר מה שקרה, עם הכרזת המדינה, שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, נפח בנשמה שלנו, אחרי 2000 שנות גלות, נפח, סליחה, באפר שלנו, נשמה. נפח רוח. זה החידוש של אי ביאר. עכשיו, כדי לקבל את הרוח הזאת, אנחנו צריכים להיות חמושים בשני דברים. בדעת וגבורה. מה זה דעת ומה זה גבורה? ננסה להגדיר את המושג דעת, הגדרנו אותו הרבה פעמים, ניגע לפעמים מקום אחר אולי היום. אותה הגדרה, אבל עם זווית קצת שונה. מקור 6. שההבדל בין חוכמה ודעת, אומר הרב, חוכמה נקרא שמכיר הדבר יודע ערכו, ונמשך לו בבחירה גמורה. זו הגדרה מדויקת מאוד. אדם חכם, זה אדם שמכיר דבר על ידי שכלו, והמפגש שלו עם הדבר הוא השכל. כלומר, ההכרעה שלו, האם לפעול על פי מה שהוא השתכנע, האם להאמין במה שהוא השתכנע, האם לפעול על פי, לממש אותו, ההחלטה שלו, ההכרעה שלו, היא במדרגת החוכמה, מדרגת השכל. זה מדרגה גדולה להיות חכם. כי האדם סוף סוף מכיר דבר לפי ערכו. אבל יש כאן מינוס גדול. המינוס הוא שהמפגש שלי עם הדבר, הוא נשאר ברמת הבחירה החופשית שלי. הוא נשאר במדרגת האדם שבי. אני לא יכול להתמלא ברוח, כי אני תקוע בחוכמה. אז אני לא יכול להתמלא ברוח. חוכמה נקרא שמכיר הדבר יודע ערכו ונמשך לו בבחירה גמורה. זה חוכמה זה מדרגת אדם. ודעת נקרא אחרי שהעמיק בחוכמה, וכאן הגדרה חשובה, ונמשך אחרי הדבר שהחוכמה החליטה אותו. נמשך. נשיכה. כלומר, דעת זה כבר לא קשור לשכל, אלא זה קשור לאיזושהי משיכה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית, שהיא תוצאה של אותה חוכמה. וממלך שנמשכתי, ונדבק בכל כוחותיו שהם לבד מהחוכמה. קוראים לזה היום בעברית, להתחבר. התחברות. אני רוצה להתחבר. להתחבר זה שאני רוצה להרגיש שאני נשאב לתוך זה. שאני כולי בתוך זה. עכשיו, מה מלמדים אותנו חזק? שכדי להגיע אל הדעת, זה חייב לעבור דרך החוכמה. כלומר, מצד אחד, אי אפשר להתעקע בחוכמה. כי אז אתה מנהל את החיים שלך. על פי הספר. ואז אתה לא נפתח לרוח, ממרום. כי אתה לא הגעת למרדת הדעת. מצד שני, אם אתה הגעת אל הדעת, ואתה זורק החוצה את החוכמה, את השכל, כבר נראה זה בתוך הדברים של הרב, אז אתה יכול לאבד את הגבול. אתה מאבד פרופורציה. אתה מאבד כיוון. זה כמו אחד, אחד שהוא מתחבר, איך אתה מתחבר, איך שבא לי. אני מתחבר בשינה עד שתיים בצהריים. זה צורת חיבור שלי.
אבל ההגדרה של דעת זה דעת
או לא? ההגדרה של דעת היא חוכמה, בינה ודעת. אי אפשר להגיע אל הדעת, ואדם ידע את חווה אשתו אחרי שהוא החליט שהוא רוצה להתחתן איתה. איך הוא החליט? על ידי השכל. גם על ידי השכל. כלומר, ודאי שאי אפשר להגיע לדעת ללא חוכמה. מצד שני, אי אפשר להתעקע בחוכמה. הדעת אמורה לכלול את החוכמה, אבל כאן הנקודה שאני רוצה לחדד היום. א', צריך להגיע למצב של דעת, ב', שמגיעים למצב של דעת זה מסוכן מאוד. כזה אפשר לזזל בחוכמה. בואו ניקח דוגמה פשוטה. אדם רוצה להרגיש דעת ביחס לארץ ישראל. רוצה להרגיש דעת, ברוך השם, מדרגה גבוהה. אז הוא לומד את ערכה של ארץ ישראל בחוכמתו. משתכנע, לומד, 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 אמין כאמין, משתכנע. עכשיו הוא מרגיש שייך ממש לארץ ישראל. שמה הסכנה בשלב הזה שבו הוא הגיע בחינת דעת ביחס לארץ ישראל? הוא יודע את ארץ ישראל, לא רק החכים. שכל מה שהוא חוכמה, קטן עליו. ואז הוא מתחיל לזלזל ברבנים, כבר יש לו קצת פחות אמונת חכמים, כי הקשר הנפשי שלו, הפנימי שלו עם ארץ ישראל, הוא הרבה יותר עמוק מכל השיקולים החוכמתיים הרציונליים של רבותיו, שהם לא פחות יודעים את ארץ ישראל ממנו. זאת הסכנה. הסכנה שכשאדם מגיע למדרגת דעת, הוא יכול לזרוק החוצה את החוכמה. ואז הוא מאבד גבול. הוא מאבד כיוון. אפשר לראות את זה בכל תחום בחיים. כשאדם מתחבר למשהו, זה בחינת אהבה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את היושב. אהבה גימטריה אחד, בחינת דעת. כשיש דעת, יש סכנה לאבד את הגבול. זאת הבעיה. אז מה קרה לאותו רועה? הוא התמלא ברוח אלוקית שהפכה אותו למדרגת דעת. אבל יש עוד מילה אחת, גבוהה, תכף נגיע למילה גבוהה. קודם כל הוא הגיע למדרגת דעת, מדרגה עצומה. כלומר, בואו נגיד בצורה יותר פשוטה, אם ב-A, B-R, המנהיגים הפוליטיים שלנו, מנהיגי האומה, לא היו מקשיבים אל הרוח שהייתה נסתרת מאוד, אם את הרוח, ולא היו מגיעים למדרגת דעת, כלומר למדרגת הזדהות כל כך עמוקה עם הרוחניות האלוקית הזאת, עם הכרזת גאולת ישראל, בין אם זה בא תחת הכיפה או בלי כיפה, לא משנה. אם לא היו מגיעים לרמת דעת, אז לא היו מכריזים על הקמת המדינה. באמת היו כאלה שלא הגיעו למדרגת דעת, היו כאלה, עשו את החשבון. חשבון פוליטי, צבאי, בינלאומי, לאן זה יוביל, מה יהיה. אבל ברוך השם, הייתה הדעת, הופיע הדעת. אולי נקרא את לשונו של הרב, דברים חשובים, כאן נקרא. דיני בדבר שכולו טוב הדעת ומעלה גדולה וחשובה. מאתרת את עצם החוכמה, זה היתרון של הדעת. כמו עיקר הכל, לדעת את השם, לא להחכים את השם. על ידי החוכמה מכיר גדולתו ותפארתו, אדר מלכותו יתברך, ומכל מקום עדיין הוא עומד מבחוץ. אדם חכם הוא לא שייך באמת לדבר. הוא לא יודע את הדבר, הוא לא מחובר לדבר, הוא לא מזדהה איתו, הוא לא כל עצמותיי תאמרנו. אף על פי שכיוון שמכיר הדברים לאמיתתם, לא יעשה שום דבר נגד החוכמה, הכל, המימוש הממשי שלו את החוכמה יהיה פרקטי, יהיה לפי החוכמה. יהיה במדרגתו, לפי הבנתו. אבל, אני מדלג שורה, אבל כל כוחותיו עוד לא נכנסו להרגש הנמשך מהחוכמה. עוד אין לו רגש פנימי עמוק ביחס לזה. ועל ידי עומק הדעת ומשיכת הרצון, ימצא בו עניין הדעת. ואז לבבו ובשרו אל חי לבנים. לבוא את השם ידבר ובאהבתו ישגה תמיד. זה כבר לא שכלו, זה לברו ורצונו, זה כבר מדרגה יותר עמוקה, בשרו. הלאה, זאת היא מעלת הדעת הנוספת על החוכמה. זה היתרון של הדעת, אבל יש כאן סכנה, מה הסכנה כמו שאמרנו? אבל לפי זה נדע, שאין הדעת דבר טוב, מתי דעת היא דבר טוב? כי אם בדבר שהוא טוב מכל צדדיו, ומה מאפשר לנו לברר אם זה טוב מכל הצדדים? מה מאפשר? החוכמה. ואם אתה לא מספיק חכם, אז תשאל את מי שמופקד על ידי הקדוש ברוך הוא לגלות את חוכמתו במציאות. כלומר רבותיך. אבל בדבר שיש בו גם עניין הרע מאיזה צד, אף על פי שהחוכמה נמצא בו, או זה משהו אחר, שרי על כל פנים יש בו דבר טוב ואילה להמשיך עניין הטוב, מכל מקום הדעת שהיא קישור הכוחות המשכתם בו הוא דבר מפסיד מאוד. מדוע? כי כיוון שימשכו גם הכוחות שאינם מבחינים ומכירים בו, ומשכו אחרי הרע, כמו אחר הטוב, ויוולד קלקול גדול. וזה נזק יש כאן. אז דעת זה חיבור. עכשיו מה זה גבורה? אמרנו הרבה פעמים. זמננו קצת קצר, ננסה למקד את הדבר. יש שחושבים שגבורה זה דבר יחסי. כלומר, כשיש שני כוחות מתנגשים, נאבקים, אז כוח אחד מתגבר על חברו. אבל ודאי שאם אנחנו מגדירים גבורה כדבר כוחני, אז כדבר של כוח מתגבר על כוח מתנגד, אז זה לא גבורה. מדוע? כי אם אני הורדתי יד לפלוני, כלומר, ניצחתי והורדתי ידיים את רובן, יבוא שמעון וינצח אותי. אז אני גיבור על רובן, אבל אני לא גיבור ביחס לשמעון. ואם גבורה, זה כפי ההבנה הרגילה, שאיזושהי התגברות על כוח מתנגד, זה לא נקרא גבורה, כי יבוא כוח שלישי, שיתגבר עליי, ושיתגבר על הכוח שניצח. אני אומר המהר"ל, לכן אי אפשר להסביר את המושג הגבורה במובן של כוחניות יחסית. ודאי שאין. אז מה זה גבורה? גבורה זה היכולת לתת לכל כוח את הערך המדויק שלו. לקחת את כל הכוחות, וכל כוח מקבל את ערכו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בגבורת הצמצום. הוא יכול לברוא את העולם אינסוף. מה הוא עשה? ברא את העולם סוף, ולכל סוף במציאות נתן את כוחו, נתן את ערכו, נתן את המידה המדויקת שלו. כשאנחנו מברכים בבוקר עוזר ישראל בגבורה, מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא עזר בנו, ברא אותנו, יצר אותנו באופן כזה, שאנחנו יודעים להיות גיבורים, שאנחנו יכולים לגלות כל כוח לפי הגבול, לפי המידה המדויקת. מה ייתן לנו את הגבול? רוח, דעת. רוח, חוכמה, דעת. זה מה שייתן לנו את הגבול. הרב קוק עושה הבדלה בין שני מושגים, וזה מופיע כאן במקור 8. בין המושג גדולה למושג גבורה. גדולה זאת הרחבה כמותית. אדם רואה את הים הגדול, אוקיינוס, או למען דמר הים התיכון, פעם 30 יום, מברך ברוך שעשה את הים הגדול. המושג גדול, גדולה, הוא מושג של התפשטות כמותית. ככה זה ירד. לעומת זאת, המושג גיבור, האל הגדול, הגיבור והנורא, המושג גבורה, הוא לא התפשטות כמותית. המושג גבורה זה לתת לכל כוח את הערך המתאים לו. זה התפשטות איכותית. זה לא התפשטות כמותית. לכן החידוש של הקדוש ברוך הוא שהוא גם גדול וגם גיבור. האל הגדול, הגיבור, והמורכבות של שניהם זה נורא. איך הקדוש ברוך הוא גם גדול וגם גיבור. לכן, אנחנו לא צריכים להיות גדולים, אנחנו צריכים להיות גיבורים. כשהשולחן ערוך מתחיל את השולחן ערוך במילה התגבר, זה לא רק לעניין השכמת הבוקר. אלא להיות יהודי זה להיות גיבור. להיות יהודי זה להיות אדם שמגלה את הערך האלוקי בכל כוח מכוחות החיים, בכל כישרון מכישרונות החיים, לפי ערכו, להתגבר. להיות תהיה גיבור. אל תהיה גדול, תהיה גיבור. לא רוצה להגיד דבר קצת חריף, אבל נגיד אותו. יש הבדל גדול בין המושג גדולי הדור לבין המושג גיבורי הדור. אם הרב לא היה מדבר על זה באחד המאמרים במאמרי הראי לא הייתי אומר. יש מאמר שלם, ספד של הרב, שהוא מברר את הסוגיה הזאת. זאת אומרת, תמיד בישראל היו אנשים גדולים. גדולי דור זה לא חידוש. להתפשט כמותית זה לא חידוש. לגלות תורה בכל מחווה, במה שפשוט להרחיב כמותית, זה אפשר. זה לא חידוש. אין לזה שום מעלה. זה מעלה, אבל לא, זה לא החידוש של עם ישראל. להיות גיבור, כלומר לגלות בכל כישרון בחיים, בין בקודש, בין בחול, בין בפרט, בין באומה, את ערכו האלוקי בצורה מדויקת בלי לפגוע בכוחות אחרים, להיות גיבורי הדור, זאת מדרגה עליונה. אנחנו בדור הזה צריכים לחפש גיבורי דור, לא בגלל זה. גיבורי דור, בלי לזלזל חס ושלום, בגדולי דור. בכלל ככה, סתם עשה כללי, המושג גדולי דור בש"ס, לא כפי שמשתמשים בו היום. המושג גדולי דור בש"ס מופיע כמה פעמים בהקשר לגבאים. גבאים שעוסקים בענייני הציבור, הם נקראים גדולי דור. עכשיו זה בסוגיה שאדם צריך לחפש בת של. אז יש בת של צדיק, תלמיד חכם, ויש בת של אדם שעוסק בצורכי ציבור שנקרא גדולי דור. מי זה גדול הדור? מי שעוסק בצורכי ציבור, זה לא כמו הגדרה היום. אז יש הבדל עקרוני בין גבורה לגדולה. להיות גיבור זה לגלות את כל כוח את ערכו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כבש את יצרו, וזהו גיבור. הכובש את יצרו. מה התכונה של זה שכובש את יצרו? שלא מבטל את יצרו. הוא נותן את הערך הנכון ליצרו. דוגמה שהזכרנו פה הרבה מאוד פעמים, זה כמו מחלקה בצבא. היא כובשת איזושהי גבעה, איזשהו אר. אז היא כובשת. מה זה לכבוש? זהו גיבור הכובש את יצרו. מה זה לכבוש? זה שכבשנו את הגבעה זה לא אומר שהפכנו אותה למישור. היא עדיין נשארה גבעה. אלא מה? במקום שהאויב ישלוט בה, ויהם עלינו, אנחנו שולטים בה ומכוונים אותה למטרה הנכונה, למטרה הרצויה. להיות גיבור כובש זה לא להיות גיבור מבטל או מצמצם. זה להיות שייך לאותו הכוח ולתת לו את ערכו. זהו גיבור הכובש את עצמו. זה גיבור, זה מה שהתורה מצפה. גדול זה התפשטות כמותית. גבורה? גבורה זה שאת תצאי מכאן מהשיעור, היית אמורה לצאת לפני 3 דקות, ואת הולכת לעשות את כל מה שאת עושה, בקודש או בחול. אז את נותנת את הערך האלוקי המדויק לכל מה שאת עושה. זה, פה בשיעור אנחנו גדולים. כשנצא החוצה אולי נהיה גיבורים. פה זה לא חידוש. פה זה לא חידוש, פה זה פשוט. פה זה להיות גדול. לא ברור? רק שנייה, מה לא ברור? ערך אלוקים מדויק. מופשט מאוד. עכשיו הבנו שהמטרה שלנו כבני אדם זה לא לקחת את התורה, להבין אותה באופן שטחי, ולמה שנראה לנו אלוקי לפשט אותו על החיים. כלומר, הכי חשוב ללמוד תורה. טוב, אני עכשיו לומד תורה 22.5 שעות ביום. כי כל השאר זה הבל הבלים, בטל מן העולם. הכי חשוב זה לקיים מצוות, אבל להיות בן אדם, להרים קליפת בננה ברחוב, זה לא מצוות. זה פשוט לנהל תחת החיים. אבל זה לא מה שהשולחן ערוך אומר, השולחן ערוך אומר, יתגבר. אתה יכול להיות גיבור או לא. אתה לא גיבור, תהיה גיבור. אם אתה נתקע במדרגת גדול, אז יש בעיה. סליחה שאני אומר את הרמה הזאת, אצל אומות העולם מצאנו גדולה. אצל עם ישראל מצאנו גבורה. חבל שאין לנו זמן להרחיב את הדיבור על העניין הזה. אבל זה כל התורה כולה על רגל אחת. אז מה אומר תוספות? יש כאן, אין היה, עולת ראי נפלא, מכין ניצד אגבר. טוב, תראו אחר כך, עוזר יסה בגבורה. מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שמה קרה בעצם ביום עצמו? בייביר. בייביר התמלאה. הקדוש ברוך הוא הופיע בחינת ניסא זוטא. כלומר, אנחנו השתדלנו, מבחינה פוליטית ואחרי זה מבחינה צבאית. וההשתדלות הזאת היא הייתה תוצאה של רוח אלוקית שבאה עלינו ממרום, וממילא מילאה אותנו בדעת ביחס לאותה רוח, היינו שייכים לזה, אבל הדעת הזאת הייתה מאוזנת, הייתה, אם אפשר לומר, הייתה הגיונית, אבל לא ברמה השכלית המתנתקת מן הדעת, אלא הייתה בפרופורציה. זה כמו, אני אתן אולי דוגמה כדי לסבר את האוזן, להיות שייך לדעת זה לא אומר שאם אני נמצא במלחמה עם האויב אני נכנס לשדה מוקשים בלי גשש. זה טיפשות, זה שכלות. אני דעת, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. לא, זה ניסה רבה להיכנס לשדה מוקשים בלי לעשות השתדלות. אתה צריך להיכנס לשדה מוקשים עם גשש, עם כלב, שאם יקרה משהו יקרה לכלב ולא לך. אני לא חייב להיכנס לשדה מוקשים, אתה לא חייב, אל תיכנס. אתה חייב להיכנס, תיכנס, אבל תיכנס לפי האמצעים ההגיוניים. עכשיו בואו נסיים רק את הדברים. בדוגמה אחת, 10 דוגמאות בתורה, ואולי פעם אחת שמצאנו בתורה את רוח דעת וגבורה. לא יודע לומר אם זה הפעם הראשונה, כי הפעם הראשונה זה בריאת העולם, ואחר כך היה אצל אדם הראשון, אבל פעם אחת שמצאנו את רוח דעת וגבורה, זה היה בנוח. מה קרה אצל נוח? נוח בטבע, מקור 10 צד שני, נסיים בזה. הרמב"ן שואל שאלה גדולה, פשוטה, מפורסמת, שכל אחד מאיתנו צריך לשאול אותה. ידוע כי החיות רבות מאוד, ומהן גדולות מאוד כפילים וכראמים וזולתם. והרמס הרומס על הארץ רב מאוד, גם מעוף השמיים מינים רבים אין להם מספר. וכמו שאמרו רבותינו, 120 מיני עופות מינים יש במזרח, וכולם מין היה הם. מין היה, 120 מיני היה במזרח. אז כמה בעלי חיים כשרים וטמאים, טהורים וטמאים, היה צריך להכניס נוח לטבע? ולעופות טהורים אין מספר? והנה, יצטרך להביא מכולם שיולידו כמותם, כלומר צריך להביא בני זוג, ויהיה פירה וריבייה בטבע. וחוץ מזה שצריך לאסוף את כל בעלי החיים ולאשר להם פירה וריבייה, צריך אוכל. וכאשר תאסוף לכולם מאכל אשר יאכל לשנה תמימה שהם היו בטבע, לא תכיל אותם, הטבע הזאת, ולא 10 כיוצא בה. כלומר, הממדים של הטבע הם ממדים לא הגיוניים ביחס למטרה שבשבילה נבנתה הטבע. אז מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר לו, תבנה טבע. מצד שני לא הגיוני לומר שהטבע הספיקה. אז מה קורה פה בעצם? אומר הרמב"ן, אבל הוא נס. איזה נס? אולי רבא. אבל בהקשר שלנו נסתפק לומר שזה ניסה זוטה. למה? כי נוח עשה את הטבע. נוח בנה אותה, בנה אותה גם יחסית גדולה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לעשות ניסה רבא, כמו העיזים של רבי חנינא בן דוסא, היה אומר לנוח, לא היה אומר לנוח כלום, היה מציל את נוח ואת בניו, את אחיו שהיה רוצה, ומישהו משתדלו. אבל מה הקדוש ברוך הוא עשה? אמר לנוח מצד אחד, לך תבנה תיבה. מצד שני אמר לו, תבנה תיבה, שאחרי ההשתדלות שלך, היא בעצם הפרופורציונית למטרה שבשבילה נבנתה. אומר הרמב"ן, מכאן למדנו כלל גדול. אבל הוא נס החזיק מעט את המרובה, מועט את המרובה, ואם תאמר יעשנה קטנה ויסמוך על הנס הזה, או אולי לא יעשנה בכלל. ראה השם יתברך לעשותם גדולה כדי שיראו אותה בני דורו ויתמאו בה ויספרו עליה וידברו בינן המבול וכינוס הבהמה וחיה ועוף לתוכה. אולי יעשו תשובה, וכאן המשפט המרכזי בשביל זה הגענו לכאן. ועוד עשו אותה גדולה למעט בנס, כי כן הדרך בכל הניסים שבתורה או בנביאים לעשותם. מה שביד אדם לעשות, ואשר יניח בידי שמיים. ויש להם במשפט הזה. זאת הגדרה עקרונית, הרמב"ן חוזר על זה בכמה מקומות. האדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. כלומר, מה אנחנו רואים? מה ההדרכה לגאול את העולם? נוח היה זה שהיה השליח לגאולת העולם בזמן המבול. בלי תיבת נוח לא היה עולם יותר. מהי הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה שהיא דרכו של נוח בעניין הזה? אנחנו צריכים קודם כל להתמלא רוח. הקדוש ברוך הוא אמר לנוח תבנה תיבה, הוא לא חושב על זה מעצמו. אולי נוח היו לו סברות שלא צריך לבנות תיבה? לא, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח תבנה תיבה. בית אומר לו, תבנה תיבה גדולה, אבל בינינו אנחנו יודעים שזה לא מספיק באמת. כלומר, ההדרכה של הקדוש ברוך הוא לנוח לגאול את העולם הייתה הדרכה, אני רוצה שבני אדם יתנהגו באופן כזה של ניסה זוטה, שמצד אחד לא יתלו את הכל בריבונו של עולם, ויחכו לניסה רבה. ומצד שני לא יגידו, כוחי ועוצמתי יעשה לי את החיל הזה. מה קרה בידיעה? ודרך אגב, היסטוריונים יגידו את מה שאמרנו כאן היום. זה לא עניין דתי. זה מה שקרה ביום ה' באייר. ביום ה' באייר הקדוש ברוך הוא גילה לעולמו ניסה זוטה שהוא ניסה רבה דרבה. הכניס בנו רוח, דעת וגבורה. מצד אחד רוח מצידו, מצד שני מצידנו דעת, נמשכנו, היינו שייכים לזה עם כל העוצמות, עם כל השייכות, עם כל ההזדהות, אבל זה היה בתוך גבול רוח, דעת וגבורה. אני חושב שאין ספק שאנחנו בימים האלה צריכים להתמלא במה שכתוב ברוך הוא מילא אותנו בה' באייר התש"ח, רוח דעת וגבורה, נזכה בעזרת השם להתמלות התמלות מלאה של שלושת הבחינות האלה ונזכה לגאולה שלנו.